שגריר ישראל באום, גלעד ארדן, שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב לך וערב טוב למאזינים.
מה שלומך?
בסדר גמור, תודה רבה.
יופי, טוב.
עובדים, נלחמים.
כן, זה התפקיד שלך שם. בוא נדבר על הסיפור של הפטור מוויזות. זה הולך ומתקרב, עדיין רחוק, יש עוד חודשים ארוכים, יש עוד כמה שינויי חקיקה או תיקוני חקיקה או דברים שצריך לתקן גם בכנסת וגם משרדי הממשלה. אבל זה ההצהרות האחרונות של שגריר ישראל שגריר ארצות הברית בישראל די מקרבות אותנו לשם, נכון?
כן, למעשה ישראל עברה את הצעד, בעצם את המכשול הכי משמעותי. הנושא הזה הרי תקוע עשרות שנים. לפני שנתיים, קצת יותר משנתיים, כשאני התמניתי כשגריר ישראל בארצות הברית, שמתי אותו כאחד משלושת הנושאים המרכזיים שלי לטיפול, וזה נושא שהתחלתי לעסוק בו עוד כשר לביטחון פנים, וכשהגיע השר לביטחון המולדת של ארצות הברית, שהוא אחראי על הגבולות בעצם, מיורקס, לישראל, התחלתי לדון איתו, ואז כשהגעתי לוושינגטון מיד הרמתי לו טלפון כשהוא התמנה לשר ואמרתי לו, אתה זוכר? הוא גם יהודי, אבל זה לא קשור. וקמנו צוות משותף למצוא באמת מה המכשולים והחסמים, כי תראה, זה דבר, המאזינים בוודאי רבים מהם מבינים על מה אני מדבר. זה הרי לא הגיוני שיש כמעט 40 מדינות בעולם שחלק גדול מהן הרבה פחות קרובות לארצות הברית מאיתנו, והאזרחים שלהם נהנים מהפטור הזה, ואצלנו אנשים צריכים לחכות שנה ויותר לראיון ומקבלים סירוב כניסה לארצות הברית. כל התהליך הזה המשפיל שגם עולה כסף, אין לו שום היגיון והצדקה כשמדובר בשתי מדינות בנות ברית קרובות, גם אם יש מחלוקות מדי פעם, אבל עדיין בנות ברית מאוד מאוד קרובות, שיש לך פה בארצות הברית למעלה משישה מיליון יהודים, כמעט מיליון ישראלים, אנשים יש להם פה בני משפחה, ובצד ההפוך כמובן גם כן, אי אפשר להמשיך את העינוי הזה. ולכן התחלנו את התהליך הזה, ואני גם הבנתי מהניסיון הפוליטי שלי, שחייבים לדלג על הפקידות ולהגיע עד למעלה כדי שתהיה מחויבות של הדרגים הכי גבוהים בארצות הברית, לסיים הפעם את התהליך
כמעט
הזה.
כמעט כי היו פקידים ששמו רגליים בכוונה בגלל אג'נדה?
חד משמעית. חד משמעית, לאורך כל השנים, היו פקידים בצד האמריקאי. קודם כל, תראה, גם פה, למה אחוז הסירוב של ישראל היה יותר גבוה? אתה צריך לשאול את עצמך שאלה, איך יכול להיות שעל פי חוק, מי שמדינה שיש לה שלמעלה משלושה אחוזי סירוב לבקשות כניסה לארצות הברית, היא לא יכולה בכלל להתקבל לתוכנית הזאת. ולישראל היו מעל 3%, וניסינו לפענח איך יכול להיות שיש מדינות מזרח אירופאיות, שבוא נגיד הכלכלה שלהן הרבה פחות חזקה משל ישראל, והאזרחים שם, אם כבר חושדים שמישהו יעשה הגירה לא חוקית, אז בטח שמשם יש הסתברות גבוהה יותר מאשר אצלנו. אז איך זה שאחוזי הסירוב במדינות ההן לא היו כאלה גבוהים והמדינות התקבלו? אז מסתבר שפה למשל, כשחייל משתחרר, או מישהו שעשה שירות לאומי, והוא מגיע ומבקש להיכנס לארצות הברית, אז הם לא מבינים איך זה שמישהו בין 21-2 עוד אין לו תואר ועבודה, אז הוא חשוד בהגירה לא חוקית.
אבל בוא נהיה הגונים, שיש גם הרבה צעירים שכן קיבלו ויזה ונסו ונשארו שם, התחילו לעבוד ולא יצאו בתום השלושה חודשים או השישה חודשים מארצות הברית, נשארו שם, יגרו באופן לא חוקי, גם זה אלא מול העיניים מן הסתם.
אז אני חייב להפתיע אותך ואת המאזינים, אנחנו בדקנו את הנתון הזה, זה מה שנקרא שהיית יתר, כשמישהו מקבל ויזה לנגיד שלושה חודשים והוא נשאר יותר זמן, זה נקרא שהיית יתר כי הוא מפר את התנאים של הוויזה. מסתבר שיש בארצות הברית בקרה על זה בכל הגבולות, ומסתבר שהאחוז שהיית היתר של הישראלים הוא בין הנמוכים בעולם, פחות ממחצית האחוז. ולכן גם זה לא היה הטיעון או הסיבה העיקרית למה באמת יש אחוזי סירוב
אז כאלה. אז איך ירדנו מתחת לשלושה אחוזים? מה קרה? הפקידים שינו את אורם?
מה שקרה הוא ש...
בסוף אתה יושב מול פקיד בשגרירות או בקונסוליה כאן.
אז אני אגיד, מה שקרה הוא שאני הבאתי את זה לידיעת בפגישה מאוד ארוכה עם השר לביטחון המולדת מיורקס, לאחר מכן גם המשיכה את זה שרת הפנים והילד שקד ועוד... ועוד אנשי משרד החוץ, הסמנכ"ל קונסולרי של משרד החוץ, הרבה אנשים טובים פעלו תחום הזה, אבל הרעיון היה שהוא ישנה את ההנחיות אל הפקידות כאן, למשל, שאם אדם מגיש בקורונה בקשה ולא מקבל מענה או בסוף מתייאש מהבקשה כי קבעו לו רעיון, לא, הם רשמו את זה כסירוב משום מה, משהו גם כן הזוי. היו הרבה דברים הזויים בתהליך הזה שגרמו לכך שישראל לא הצליחה להתקדם, ואנחנו חיפשנו איך לאחוז את השור בקרנה ולמצוא, לא להתעסק בכל העברת מידע מהמרשם הפלילי ועוד נושאים משפטיים שהם אמנם בעייתיים אבל הם פתירים, וללכת לבעיה המרכזית שהיא אחוזי הסירוב. ופה אני חוזר לשאלה שלך, ברגע שעכשיו אחוזי הסירוב, המכשול הזה הוסר, יש עוד כמה בעיות, זה נכון, אבל אני כמי שטיפלתי בהם, חלק מול ראש השב"כ, על הנושא של כניסת אמריקאים ממוצא פלסטיני לישראל ועוד ועוד, אני יודע שהם פתירים, ואני בעזרת השם אומר, זה עניין עכשיו של חודשים בודדים, ואני מעריך שעד סוף השנה הזו, ישראל כבר תהיה בתוכנית הזו, וישראלים יוכלו להיכנס בלי צורך בוויזה.
עכשיו שאלה, יש איזשהו מוקש אחד, האמריקאים הרי דורשים הדדיות, והדדיות אומרת שכל מי שיש לו דרכון אמריקאי יוכל להיכנס לישראל באופן חופשי. וכאן יש את החשש של גורמים, בוא נקרא לזה פלסטינים, אזרחים אמריקאים שיש להם קרובי משפחה ביהודה ושומרון, בשטחים, מעבר לקו הירוק, זה יכול לייצר את הבעיה הביטחונית הידועה המוכרת הוותיקה שיש כאן בישראל. איך פותרים את הדבר הזה?
אז אני אספר לך סיפור. הנושא הזה עלה מולי גם כן על ידי מחלקת המדינה האמריקאית, ה-State Department, והם אמרו שחלק מהתנאים שיהיו להם זה שגם אמריקאים ממוצא פלסטיני למשל, שבוא נגיד השב"כ הרבה פעמים היה מעביר אותם מאפשר להם אמנם כניסה לישראל, אבל ואולי אם הם רוצים לעבור לבקר קרובי משפחה ברשות הפלסטינית, אבל לאו דווקא דרך נתב"ג היו מאפשרים את זה, והאמריקאים רצו שתהיה הדדיות כמו שאמרת בנושא הזה. אני פניתי אז לראש השב"כ נדב ארגמן, והוא אמר לי דבר מאוד ברור, הוא אמר, תראה גלעד, אם זה יהיה הנושא האחרון שלא פתור בינינו לאמריקאים, לנו יש דרכים ביטחוניות לפתור את זה. אז אני אומר, אם ראש השב"כ אז חשב שזה פתיר, אז אני מאמין שזה פתיר, ובסופו של דבר צריך לזכור, מדובר באזרחים האמריקאים, גם אם הם ממוצא פלסטיני, ואם לשב"כ שלנו יש מידע שמחשיד מי מהם, אז זה ודאי הוא יכול לטפל בזה, זה לא קשור דרך איזה גבול או איזה נמל תעופה, או באיזו דרך הם ייכנסו לאזור.
אז בוא נגיע לשורה התחתונה, כל אלה שממתינים לרעיון אצל האמריקאים לקבלת ויזה, לעצור את התהליך?
לא, אני לא... לא, אני לא הייתי עוצר את התהליך, כי בסוף אנחנו תלויים גם בעברת חוק כאן בכנסת, ובעוד כמה החלטות. אני אמרתי שמדובר בעוד מספר חודשים, ולא כדאי בגלל זה לעצור תהליכים, אבל כן כדאי להיות אופטימיים, שאני חושב וזה ישליך מאוד גם על היחסים בין העם האמריקאי לבינינו. אני חושב שזה דבר חשוב שהיה צריך לקרות מזמן, וטוב שעכשיו זה בעזרת השם עומד להמשיך ולקרות.
ואני מניח שגם נראה תנועה הרבה יותר גדולה בין שתי המדינות. אני חושב שזה ארצות הברית, זה היעד הכי מתויר, אני חושב, מצד הישראלים, משהו כמו 100,000 טיסות לכל צד בחודש, זה המון, יותר
לא,
מכל מדינה.
100,000 טיסות, לא זה לא
יכול. לא, סליחה, 100,000 טסים, 100,000 נוסעים, לא טיסים.
אוקיי.
100,000 נוסעים מדי חודש בממוצע, שזה מספרים מאוד גבוהים, ביחס לכל מדינה אחרת שישראלים נוסעים, הלוך וחשוב.
כמו שאמרתי, יש פה גם את הקהילה היהודית הכי גדולה בעולם, וגם הישראלית, אז מסתם בעוד אנשים גם מבקרים איש את רעהו, עוד בלי קשר לתיירות.
משפחתיהם והכל. כן, אבל כל אחד שהולך לבקר את משפחתו, בסוף זה תיירות, מוגדר כתיירות, סוג של תיירות.
אכן.
שאלה שהיא לא קצת, היא לא פוליטית, אבל אני חייב לשאול אותך, תגיד לי אם אתה רוצה בכלל לענות עליה, אתה בטח עוקב אחרי מה שקורה כאן בארץ, הרפורמה המשפטית וכל מה שקורה מסביב, ברחוב והכל. יש מצב שהרפורמה הזו פוגעת ביחסי ישראל וארצות הברית, כי אנחנו רואים פה ושם התבטאויות של אמריקאים בעניין הזה, שר החוץ האמריקאי שנמצא, שהיה השבוע בארץ, גם כן ככה, רמז פה, רמז שם, ישראל עומדה מדינה חזקה ודמוקרטית והכל, זה ישפיע משהו על היחסים בין המדינות?
תראה, אני לא חושב שזה ישפיע. ואני לא אומר את זה בהיבט הספציפי, אני שגריר, אני לא נכנס לפוליטיקה של... הייתי איש ציבור פוליטיקאי הרבה שנים.
כן, אבל זה לא פוליטיקה, זה כבר בליבת העניין המדיני.
לא, אני אומר, אני לא נכנס לרפורמה עצמה, כי אני בעצמי הרי הגשתי בעבר הרבה הצעות חוק בנושאים האלה, והייתי חבר הוועדה לבחירת שופטים, ובעבר דיברתי על הצורך, הרבה פעמים דיברתי על הצורך ברפורמות במערכת המשפט של ישראל. אבל אני באמת מנסה להתנתק מהעמדות עבר שלי שהובעו בפומבי, ולומר שיש לנו הרבה מחלוקות עם הממשל האמריקאי, ודאי הנוכחי, זה יכול להיות באיך למנוע הכי נכון את ההתגרנות של איראן, למרות שאנחנו מאוחדים ביעד הסופי של למנוע ממנה, או מה נכון לעשות מול הפלסטינים, גם היום ראינו את מזכיר המדינה נפגש עם אבו מאזן, אנחנו הרי חושבים שאבו מאזן הוא לא פרטנר, והוא חלק מהמנגנון שמממן טרור וכו' וכו'. אז גם בנושא הזה יכול להיות שיש חילוקי דעות, אני לא שמעתי את זה באופן ברור וישיר, אבל כל מערכת הקשרים והיחסים ושיתופי הפעולה שמבוססים על הערכים והאינטרסים שלנו, זה כל כך חזק וקרוב. תראה, רק יום חמישי הסתיים התרגיל הצבאי המשותף הכי גדול אי פעם בין צבא ארצות הברית לצה"ל. אנחנו עושים פה כל כך הרבה דברים יחד. בשבוע הבא אני עושה יחד עם המשלחת האמריקאית לאום אירוע בנוגע למאבק באנטישמיות לרגל יום השואה הבינלאומי. אני חושב שאנחנו רואים כל כך הרבה דברים עין בעין ומאמינים באותם דברים, שגם מחלוקת כזו או אחרת בתחום כזה או אחר, זה לא מה שיכול להפריד בינינו.
טוב, נסיים בברכת מזל טוב, בר מצווה לבן, נכון?
כן.
עושים את זה שם בנחר או באים לארץ?
סליחה?
עושים את זה שם באמריקה, בארצות הברית או באים לארץ? כותל ועניינים?
תראה, רב הכותל לא יוותר לי, ובצדק, וכמו עם בני הקודם, אנחנו נגיע גם אליו, אבל בינתיים, בגלל עומס העבודה כאן עכשיו, היוזמות האנטי-ישראליות של הפלסטינים, ועוד הרבה דברים, אז את ה... עלייה לתורה ואת טקס הנחת התפילין עשינו כאן, וההורים שלי הגיעו מישראל והאחיות שלי הגיעו, ובעזרת השם נמשיך את החגיגות בארץ כשנהיה אפשרי.
יפה, הרבה נחת ובהצלחה ומזל טוב.
תודה, ואני חושב שיש בזה גם משהו יפה ומיוחד, אמנם תמיד עדיף לחגוג בארץ ישראל, אבל אני כשליח של מדינת ישראל, אני באמת התמונה שהעליתי בפייסבוק שלי של שלושה דורות מניחים כאן תפילין בארצות הברית עם הקהילה היהודית, בסוף זה המסר המרכזי שלי, המסורת היהודית והערכים היהודיים והמצוות ולימוד התורה, כל אלה יחד, זה הדבר שהכי שמר על עם ישראל לאורך אלפי שנים, וכשאני נכנס לאום, אין שם שגריר של בבל, או של אשור, או של עמלק, וזה לא במקרה.
כן, בהחלט. טוב, נאחל לך שהבן שלך והבנים שלך יזכו להניח תפילין כל יום, עד 120, ורק תראו אחת מהם. השגריר באום, שגריר ישראל באום, גלעד ארדן, תודה לך על השיחה הזו.
תודה, תודה.
ערב טוב.